ערב טוב לכל המאזינים היקרים של כל מרן, שבוע פרשת במדבר, כאן עם אחי ראובן זכאים. ובשם השם נעשה ונצליח. אני נמצא בדרכים, לכן לא נוכל כל כך אולי להרחיב את היריעה, בספרים וסופרים, אבל ראשית אני רוצה באמת לקדם בברכה ולשלוח מכאן ברכת מזל טוב חמה ולבבית למרן הראשון לציון, מורה דרכנו, מתווה נתיבתנו, לרגל נישואי ביתו בשעה טובה ומוצלחת, יהי רצון שבורא עולם בקניין, ישלים זה הבניין וימשיך מרן לערבותנו ממעיינותיו. התבשרנו במקביל גם על שו"ת הראשון לציון שיצא לאור. גם אני צמא וקמע ורוצה כבר לראות את הספרים הללו במו עיניי. כמו כן, כאן המקום גם להודות לארגון להבינו ולהזכיר שהוציא חוברת מיוחדת, מהדורה מיוחדת לרגל הנישואין הללו. ועד רבה, השמחה שלנו מתבטאת בתורה. ראיתי מנהג אצל החסידים, שבישיבות שלהם כשיש חתונה לבן, לבת, לנכדה של הרבי, הם מביאים לו ביקורים, ומה הביקורים? הם לומדים שעות רצופות הם לומדים, ואחר כך מגישים לרבי את הרשימות. אז אנחנו בנויים אחרת, זה לא חסידות ואין פרנצ'ס בחתונה, אבל בלי ספק שהמנחה הזו של להבין להשכיל, היא המנחה שהכי הכי משמחת את הרב. מה יותר משמח את הרב מאשר תורה, מאשר עמל התורה, מאשר מאמרים תורניים שכותבים, ונברך באמת את ראשי הארגון שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה. אנחנו מתקרבים למועד, לראש חודש, סיוון הבא עלינו לטובה, מתקרבים למועד קבלת התורה, אלו ימי ההכנה, דיברנו בשבוע הקודם על העניין של תורה שלמדתי באף, על העניין של המאמץ שאדם משקיע מעל הטבע, מעל היכולת, אז הקדוש ברוך הוא גם נוהג איתו מעל הטבע. ולא רק זה, ידוע שכל מי שקבע עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. וכידוע, אדם שעוסק בתורה ואדם שמצליח לשכוח מכל הבעיות והצרות ולהתמסר ללימוד, אז ממילא הקדוש ברוך הוא גם עוזר לו, גם במובן הרוחני, שעצם זה שאדם עסוק בלימוד התורה, אז היא מעילה, היא זו שעמלה בשבילו, נפש עמל עמלה לו, עושה לו את העבודה, וגם, כאמור, התורה הזאת גם מקלה ממנו את הצער, מורידה ממנו את המכסה של היצורים שהוא צריך לעבור, באופן הזה הוא יכול, בסדר נשמע, להיות מסור יותר, ולהשקיע, כפי שאמרנו, כולי גוף ודרוף תקל, על כל אדם נגזרו שנים של עמל, הוא יכול להמיר את זה, ממש להמיר את זה, על ידי לימוד תורה, ועל ידי עמל התורה. ועמל התורה, כמו שהזכרנו, זה גם כאשר קשה. זה לא רק עמל התורה בלעיין בתורה, אלא כשיש לאדם קושי מסוים, הוא מתגבר על הקושי הזה, אז ממילא האיכות של הלימוד היא איכות עצומה, בבחינת תורה שלמדתי באף, היא שעמדה לי. אני רוצה גם להזכיר באותו עניין, אני מניח, את הסגולה העצומה של האמונה. אם האדם המשך, אם האדם משקיע בנושא הזה של אמונה, כפי שאמרנו שזה גם מתבטא בזה שהוא לומד תורה, שמתעלה מעל האיסורים, כי הוא מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה, חשבתי על העניין הזה, דווקא על הפסוק שבטך ומשענתך הם היה נחמוני. חשבתי שיאת הדשמה היא דבר יפה מאוד. הרי שבט ידוע שזה שבט חובלים, חוסך שבטו, שונא בנו. שבט זה בדרך כלל ביטוי למקל. ומשענת, מה הטבעה של המשענת? משענת למקל. הרי משענת אנחנו במובן הפשוט הכוונה סעד שנשלים עליו, אבל בלשון התורה, אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו ונקרא מכה, אז משענת זה בעצם גם כן מכה. ופה יש את הבסיס שאם אדם מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה, ממילא את אותו מכה, המכה עצמו, זה מה שהופך להיות משענת. אותו מכה חובלים הופך להיות משענת שעליה הוא יכול להישען ולהישמח. וזה הרבה הרבה תלוי בעבודה של האדם. אדם שאין לו אמונה, תאמינו לי, השבוע כולם סיפרו בשמחה ובטוב לבב שהקימו בית חולים פסיכיאטרי חרדי בעיני הישועה. כולם שמחו ואני הייתי בעצב גדול, תראו עד כדי כך. נכון שוודאי שאנחנו לא מדברים על מי שצריך ונזקק לזה, הרי זה פיקוח נפש, בפוסקים יש דיון שלם על זה, על הנושאים האלה גם כן, יש דיונים גדולים, יש בפוסקים תשובה מה מותר לעשות בשבת אפילו במקום כזה, של אדם שלא עלינו, לא עלינו, יש תירוף דעת או חשש של תירוף דעת, וכמה דברים התירו בגלל יתוב ודעת, כמה יישוב הדעת הוא חשוב, אבל אני אומר, אני לא בא לשפוט חס שלום אף אחד, אבל אותי זה מדהים, העניין הזה, שאנשים יותר ויותר נזקקים לפסיכולוגים ופסיכיאטרים, ולו חכמו יסכים, זה לא על אלה שנזקקים לצערנו, אלא הרבה לפני, במניעה של זה, לחזק גם את האמונה, לחזק את האמונה, את האמונה בקדוש ברוך הוא. שמענו כמה פעמים מגדולי ישראל, שגם בישיבות, חשוב לדבר על הדברים האלה, כל מה שהיה מובן מאליו אז, היום בן אדם מקבל איזה ניסיון קטן, קושי קטן, יכול לאבד את עצמו, לא חלילה בפועל, אבל לאבד את כל מה שהוא קנה, את כל מה שהוא רכש, להישבר, להישבר, להישבר. הזכרנו בעבר אולי, מה שמעתי מהרב גליצקי שאמר, שגם אם בחור חלילה במשבר, שלא יעזוב את הישיבה, כמו שהגאון מבין המסביר על הפסוק, אם רוח המושל יעלה עליך מקומך, אל תנח, גם אם חס וחלילה יצרה ישתלט על האדם, שלא יוותר על המקום שלו מבחינה רוחנית, שלא יוותר על המקום הפיזי שלו, על מקום התורה שלו, למה אם במקום חיותנו כך, קשה לך בישיבה, כל שכן בחוץ, כמה תחרות יש, כמה קינה ושנאה, כמה יצרה שרק משאיר את האדם מתוסכל, כמו אדם שותה מים מלוכים. את זה אני יכול לומר לכם, בשיחות עם עשרות נערים, עשרות נערים שלא עלינו נפלטו, כולם אומרים את אותו דבר, מתגעגעים לאמת, מתגעגעים למה שהיה להם שם, מתגעגעים לאמת הצרופה הזו, מתגעגעים להרגשה הזו, מתגעגעים לדיווג חברים האמיתי הזה, מתגעגעים להנאות שהיו להם אז, הנאות רוחניות וגם הנאות גשמיות, אבל בקדושה ובטהרה, בתוך הישיבה, בתוך המסגרת, אין מי יכול לחוות דבר כזה היום, מי? אז זה חשוב לזכור את זה, אם רוח המושל יעלה עליך מקומך אל תנח, אבל הרב גליצקי אמר פעם, המחשה יפה, הוא אמר, אם בקבוק נשבר, הרי אין לו תקנה, הבקבוק שנשבר אין לו תקנה, מי ילך לאסוף את השברים? אבל הוא אומר, לעומת זאת, יש מקום אחד ויחיד בעולם, שאם הבקבוק נשבר בו, יש לו סיכוי לתקנה. כאשר זה קורה, איפה? בתוך המפעל של הבקבוקים. אם זה קורה בתוך המפעל של הבקבוקים, אז יש תקנה לבקבוק הזה, למה? כי אתה מרים את הזכוכיות וזורק אותם לכבשן. מה לי אחה, מה לי אתם? אז הוא אומר, אם בחור נשבר ברחוב, אם בחור נשבר בצל הרחוב, ואז כרגע אמרנו, זה כמו כלי חרס. תמיד יש תקנה, אסור חלילה לייאש, אבל... איי, התיקון הוא קשה מאוד, התיקון הוא קשה מאוד. אבל אומר, לאומן זאת, אם בחור נשבר, אבל לא בתוך הישיבה, משתדל לעשות כמיטב יכולתו. מה שיכול. השם לא במתרוניה עם בריאותיו, הוא אומר, בחור כזה, יש תקווה, יש תקווה. הוא נמצא בתוך בית היוצר, במקום הזה מייצרים אנשים. פעם שלמדנו תקופה בכולל חזון עובדיה, בישיבתו הרמתה של מרן הראשון לציון, בא מישהו לבקר אותי, אמר לי, רגע, אני לא מבין. מה זה ישיבה? ישיבה נמצאת כאן, מקום כזה, באזור תעשייה, או ישיבה כזאת? אמרתי לו, כן, נכון, זה המקום הכי טוב. שאל אותי, למה? אמרתי לו, כי פה מייצרים אנשים. כן, זה אזור תעשייה. בישיבה מייצרים אנשים. החזוני שאמר פעם, על אלו שקודים ישיבה למצוינים. הוא אמר, אני לא מבין מה זה מצוינים. בישיבה נכנסים חולים, מבין, התורה היא מבריאה את האדם, התורה מבריאה את נפשו של האדם. ואבא, תפרטה של ישיבה, כשהיא לוקחת בחורים ובונה אותם, מבחינת, והעמידו תלמידים הרבה, שהעמדה תהיה מרובה. זה לא רק הכמות, אלא האיכות, האיכות. זה מזכיר לי את אותם שנים שהיינו בצילו של הראשון לציון שליטה, איזו העמדה ראית, איזו העמדה של תלמידים, איך לבנות אותם בהשקפה, בהלכה, בכל התחומים הנכונים, בהסתכלות נכונה על החיים, בהסתכלות נכונה על הציות לרבותינו, בהסתכלות נכונה על ההכנעה שנדרשת מהאדם, על הענבה שנדרשת מהאדם שאומר לדעתי שיעלומים מדברי רבותינו הפוסקים, לא לבנות במות לעצמו, לא לחדש חידושים, אלא ללטש, כמו שרב חיים היה אומר, אנחנו מלטשים, מלטשים את הישן, אנחנו לא מחדשים, לוקחים יעלומים שאבות אבותינו חצבו עבורנו, ואנחנו מלטשים אותם ומנקים אותם בפני האהבה כשנצטבר עליהם, אבל לא שאנחנו מחדשים, תורה חדשה מאיתי תצא, כל זה למדנו את זה, אבל אני אומר, למעלה בקודש גם ראינו את הדאגה, זה השימוש חכמים, כשהייתה מגיעה שאלה לשולחנו, ראינו איך הוא טיפל בשאלה הזאת, ראינו איך היה אכפת לו מהשאלה הזאת, ובפרט אם היה מדובר בשאלות, על מרן, רבנו הגדול, אם היו איזה כל מיני שאלות של אנשים,
איך הוא היה מתייחס לשאלות האלה בחרדת קודש, איך היה דן בהם, לא דוחה אותם בהמת הבניין. ראית אצלו, אתה רואה אצלו את מידת האמת. תמיד היה מרגילה בפומה ומרגילה בפומה. תורה, אמת כתיבה. גם פעמים, גם ברור שמכלל לידה, יקדעו לידה הגדיונות היפים של בית יוסף. רואים כל מיני פרופים שנשמעות, ואתה רואה את הסדר שחזל יש אנשים שיש להם מגמה. למה לא לדבוק באמת? למה? למה גם זה עוד טענה, למה לחפש מומים? סתם מבקר מומים, כל מיני דקדוקי עניות, למה? מה, בגלל שהעירו איזו הערה הלכתית, אז אתה צריך לחפש הערות של דקדוקי עניות? ומי שיסתכל בחובות האלה שגם מנובטות בשרביטו של מרן שעשה, אתה רואה שיש מקום שם לכל דעה, ומקום מכובד, ואם צריך לחלוק חולקים, הכל בלשון של צהורית, כל בכבוד, ואדרבה ואדרבה, וכשצריך ליישב דברי מרן, אז צריך ליישב דברי מרן. לא ייתכן שאנשים יערערו וישאלו שאלות, ולא יתירו לנו גם ליישב את הצדיק, להצדיק את הצדיק בימי עיקרו. כל הדברים האלה ראינו אצל מרן הראשון לציון. ראינו ורואים. ולכן מי שרוצה באמת לחפש לו רב, אז כמובן כל אחד בשערו, בחצרו, בטירתו, בישיבתו, אבל רב לחיים, אז יש לנו, לא ישבית לנו השם גואל, ולראות את ההנהגה הזאת. אני אומר, גם בתחום הזה, שעליו אנחנו מדברים, של השבר אשר הם שוברים, של בחורים שנשברים, ראיתי את המהלך של הרב. היינו רואים בחוש איך הרב מטפל בכל מיני מקרים, איך הרב מטפל בכל מיני בחורים, איך הרב משתמש הרבה בימין מקרבת, וברוך השם אותם בחורים בודדים, שהיו צריכים הרבה הרבה חיזוק, דווקא הם, ראית בהם פלא פלאים, ראית איך הרב מסתכל על הנשמה שלהם, איך מרן הראשון לציון ראש הישיבה, מסתכל על הנשמה של אותם בחורים, היום אנחנו מכירים אותם בתור אברכים, יקרה ערך ממש, מה שאחרים לא נתנו סיכוי, הרב היה מקרב, הוא מקרב, ונותן להם הרגשה טובה, ומטפח בהם את האמון בעצמם, ואת השאיפות שלהם, והנה היום רואים את זה, כמה פעמים היה אומר לי מרן הראשון לציון, תדע לך, הבחור הזה נכון, אתה רואה אותו לא כל כך, ואני לא כל כך מוכשר, אבל תדע לך, זה בתור אברך, אם ימשיך ככה בהתמדה, יכול להעיר עיני ישראל בתורה, וככה עבר, ממש ככה עבר, היום בשנים שלנו, לא צריך הרבה זמן להאריך ימים ושנים במקום מסוים, אתה יכול לעבור מקום, ותוך כמה שנים מיד אתה רואה את השינוי, תוך כמה שנים כבר רואה את ההבדל, זה לא 40 שנה שאתה צריך לראות. היום בכמה שנים, הרי הכל נהיה קצר, אוטוסטרדה. אתה רואה מהר, במהירות הבזק, אתה רואה עד כמה צדקו דבריו של מרן רבנו הגדול, שרואים גם על הלשך אנשים, אבל כל עוד הם היו בעולמה של תורה, בתוך הישיבה, והתאמצו, ולא ויתרו על המקום שלהם. צמחו ועשו חיים, צמחו ועשו פרי. זה באמת הייתה הנהגתו גם של מרן רבנו הגדול זצ"ל, תמיד לקרף, אף פעם לא לרחק, אפילו להבדיל את הרשעים. תמיד היה מקרב אותם בעבודות של אהבה. סיפר מרן הראשון לציון שהם עברו לפתח תקווה, אז היו איתה שם המשפחה שהיום מחיילי שבת, שמרן נבחר שם לדיין. והם היו מעשנים ובריש גלה ובפרסיה, ממש בהתרצה אפילו, ומשמיעים מוזיקה בקולי קולות. ומרן היה מזהיר אותם, אל תגידו להם כתוב, אתם תהיו רגועים ושלבים, ותגיד להם שבת שלום יפה, ולא יומן כי סופר, אותה משפחה השתנתה לחלוטין רק מהגישה המיוחדת הזאת. זו הנהגה של גדולי ישראל, שלא יוצאים בחרב ובחנית על כל דבר, לא ברעש השם. פעמים, אתה יודע מה זה שמאל דוחה וימין מקרבת, זה מזכיר לבעות עצום, שמעתי בשמו של בנו של רבי חנן וסרמן, רבי חנן וסרמן, רבי חנן וסרמן, אמר פעם דבר חשוב, אמר מה זה שמאל דוחה וימין מקרבת, הגמרא אומרת שתינוק ואישה ויצר שמאל דוחה וימין מקרבת, אז הוא אמר, אנשים רגילים לחשוב, צריך ביד אחת, מצד אחד, שמאל דוחה, לדחות, צריך להוכיח וכו' וכו', אבל גם ימין מקרבת, צריך לקרב, לא לרחק. הוא אמר ככה, אם ניקח חפץ, תיקח חפץ ובו זמנית נעשה שמאל דוחה וימין מקרבת. אם נעשה בו זמנית, מה זה בו זמנית? מה זה אומר בו זמנית? תיקחו חפץ, תיקחו דף, תיקחו משהו, תיקחו עט. תפסו בקצה אחד ביד ימין שלכם. בקצה שני ביד שמאל שלכם, תדחו אותו בשמאל ותקרבו אותו בימין. את הקצה הימני, תסובבו לכיוון שלכם. בקצה השמאלי תדחו, מה תהיה תוצאה? החפץ מסתובב. אומר הרב שמאל דוחה וימין מקרבת, אם בו זמנית תוקפים את התלמיד ורוצים לשנות אותו לדעת שחס וחלילה אסור להשתמש אך ורק בשמאל דוחה. תראי שאפילו אם אשמו וזכרו, ואני גם של הנוצרים, הרי מה מספרת? שהיה תלמיד של מישהו בן תרחיה, והוא חשב שדחו אותו. הוא עשה עם בקריאת שמע והוא רצה להתקרב, והלך וזקף לבנה ועבד עבודת אלילים, וכל התוצאות האלה זה השם ישמוע. אז גם עליו צריך כמובן להתלונן כמה היה חסר סבלנות, ולא דן תרבו לקו זכות וכו' וכו', רשם בירושה. אבל חזר לימדו אותנו כדי שנבין, לא לדחות ולא להתייאש, וכמובן זה מוטל על האדם, לא רק על רבותיו של האדם. אתה עצמך הבחור, אברך, אף פעם אל תדחה את עצמך בשתי ידיים. הרי פרקי אבות, אל תהי רשם בפני עצמך, אפילו זה. לא להתייאש אף פעם, ולהאמין באמונה שלמה. אמונה, להאמין בעצמו. כמו שאומר בצדק מלובלין, כמו שאדם צריך להאמין בהשם, כך צריך להאמין בעצמו. מה פשט? מסביר שהוא לא סתם עובר בטל, עובר אורח, שבין רגע היה מין רגע הלך. יש לו תפקיד בעולם, והקדוש ברוך הוא אוהב אותו וחפץ בו, ורואה כל מאמץ שלו. תאמינו לי, הקדוש ברוך הוא הרי לא בביטרוני בריאותיו. הקדוש ברוך הוא רואה באיזה דור אנחנו נמצאים, ואיזה מאמץ כל אחד משקיע, לשקוד בתורה, להתעלות מעל כל המפריעים. והקדוש ברוך הוא אוהב את ההשקעה, אוהב את העמל, אוהב את היגיעה, אוהב את הצער. כפי שאמרנו, אדרבה, הסגולה הגדולה ביותר להינצל כל הקשיים זה דווקא כשאתה מתאמן, משקיע וממיר, פשוט ממיר, ממיש את כל הקשיים שלו בלימוד התורה, ממיש את הקשיים שלו בדבקות בהשם יתברך. זה ככה על קצה המזלג לקראת חג השבועות, לדעת שכדי לקבל תורה צריך להתאמץ. אין מה לעשות, זה מאמץ, צריך להתאמץ, אין מתנות. אחרי שאדם עמל, אז הוא זוכר, ממתנה נחליאל ומחניאל במות. קודם כל זה המאמץ. מאמץ, ותראו איך קדש ברוך הוא בסוף עוזר. אפשר להביא דוגמאות בלי סוף. גם אלה שלא היו להם מרפקי ולא היה להם זרות. לא יכול להביא דוגמאות, גם לא לפגוע באנשים, אבל אתה רואה, הבחורים שהיו בצד, האברכים שהיו בצד, אבל עמלו ושקדו והתאמצו, בלי מרפקים, בלי יחסי ציבור, שמטבח מרים אותם, מרים אותם, אפילו בדור השקר הזה. לא השקר הזה, אין מה לה, צריך לומר את האמת, כן? שפרי הארץ לגאול ולתפארת, אפילו את הבוכי האדמה, ככה אמר פעם אחד מגדולי ישראל, בטטה, אין כבר הגאון והגאון הגדול וכו'. אנחנו לא עכשיו מדברים על מישהו מסוים, שלא תבינו לא נכון, כי אנחנו באמת מתרגלים לכל אדם ואדם באשר, הוא כל תמיד חכם אמיתי, שלא יראו את הטוב, אז אני אומר בגדול, אדם, חיים נשבע, הוא אומר, מה, אין לי יחסי ציבור, אין לי, אני לא ממשפחה, תראה את מען באיזה דור היה, תראה את מען איך התחיל, תראה את מען. מען זה הדוגמה הכי הכי קולעת להבין, נזהו בבני עניים שמהם תצא תורה. איזה קשיים, איזה רדיפות. גם בתוך הישיבה, שהיו כמה שהיו מקנים בו, מה לעשות? קשה להם היה לסבול. ומען לא ויתר, לא ויתר, עד סוף ימיו נלחם, נלחם. לא, נלך אחורה עוד יותר גדולי ישראל בכל דבר. וכל דבר לעשות טוב, בסדר, זה גדול בישראל. לא משנה, תלמד כל וחומר בעצמך. איך אין את הניסיונות שיש לו? אין לך כתפיים של ניסיונות וקשיים כאלה, אבל גם הקשיים המעטים האלה, העייפות, החוסר פיגון, הזלזול של בחורי, לא משנה מה שאתה עובר. תדע להתגבר בזה, תדע להתגבר על זה ולדעת שכל הקשיים של החכם כמו שהחזן שנעמד בתחילתו. אבל בסוף אני שם מבטיח שתערב לכם. וזה הדבר הכי זה שאומר לכל אחד מאיתנו, אני מדבר בכל, אני מדבר את הדברים לעצמי. אבל כולנו צריכים לדעת שכדי לצמוח ולהגיע למשהו צריך להתאמץ. אין דבר טוב מתקיימים, ומי שמכיר חלב שענק מאימו. מה לעשות? צריך להתגבר. לפעמים יש געגועים הביתה, לפעמים יש קשיים, לפעמים כמו שאמרתי, נהיים לך בישיבה, לא טוב לך. אתה מתגבר, מרגלית בכל מקום שיש מה מרגלית. אל תגיד ההצלחה שתהיה דווקא מקום X. התורה ניתנה במדבר, מדבר. בישיבה שלך היא מדבר, הרבה יותר טוב ממדבר. קום, תתאמץ, תתעלה, תתגבר. בכלל זה גם חובת העידוד ההדדי שצריך להיות. עידוד, עידוד, בין אדם לחברו. כמה פעמים דיברנו על זה, שלא נהגו כבוד זה בזה. תפרגן אחד לשני, זה קשה, לפעמים זה קשה מאוד. כל אדם מוכן לפרגן, אבל כמובן שחס חיילה לא יגידו, או שהוא לא ירגישו יותר ממנו. תהיה טוב עין, הוא יבורך, מבטיח לך. הכתוב, אתה תבורך. לא תפסיד מהדבר הזה. אז אתה יכול להחיות ממש תנאי הרוח שפלים ורוח נעזב נתקעים. אם אתה אומר מילה טובה לאברך שאיתך, לבחור שאיתך, מילה טובה, עידוד, אני שמח בך, מתפעל מהקושייה שלך, מתפעל מהתשובה שלך, ולקבל תמיד ממי שאמרו, אתה רואה אחד קצת שפניו נפולות, תעודד אותו. למה נפלו פניך? מה יש לך? תתעניין בו. כולם מכירים את הסיפור הזה, אומרים בחור אחד למד בישיבה ענקית, בישיבה עם הרבה הרבה בחורים. כידוע לא תמיד זה בריא, לא תמיד לפעמים אדם צריך להיות, אולי לפעמים עדיף שיהיה ראש לשואלים ולא זנב להריות, תלוי באופי שלו, הכל בהתייעצות עם גדולי ישראל. והנה אותו בחור רואה שאף אחד לא סופר אותו, אף אחד לא אשגח בי. הוא החליט שעוזב את הישיבה. ועודו יוצא מהישיבה מבית המדרש, גם לבין בו החלטה, יוצא לרחוב, זהו. והנה נזכר שיש לו חליפה, תשאלו למה הוא צריך את החליפה, הוא אומר, אולי אני יודע, ילך לשבתות מדי פעם או לשמחות, כי הוא לא מתכנן להיות בחור ישיבה. לצערנו קיבל החלטה של רגע, והנה זה היה בחור עלה אז, בעודו יורד במדרגות בחופזה כדי לברוח החוצה, לברוח מעולמה של תורה, ומי יודע איזה, מה להניף, איזה גרזן, הוא הולך להניף על כל עתידו, פתאום מוצא אותו איזה בחור שהוא לא הכיר באופן אישי, אמר לו, תגיד, החליפה שלך לא מסודרת, הצווארון לא בסדר, כנראה, אגב, שיתפה, מרוב חיפזון, אז הצווארון שלו היה מרושל, והתקרב הבחור הזה תוך כדי דיבור וסידר לו את הצווארון. ואז לא תאמינו מה שקרה באותה השנייה, הבחור הזה אומר לעצמו, וואו, יש פה מישהו בישיבה הזאת שאכפת לו ממני, יש פה מישהו שאכפת לו איך שאני נראה, שימו לי דבר חיצוני, לא אמר לו שום דבר, לא אמר לו חזק מימץ, לא אמר לו שום דבר. החליט בהחלטה אמיצה ונחושה שהוא לא עוזב את הישיבה, הוא חזר, התחיל ללמוד, התחיל להשקיע, והתורה העירה לו פנים, והפך לתלמיד חכם. זה סיפור עתיק וותיק, וסיפור שמרומת, מה הכוח לפעמים של מילה טובה, איזה מילה טובה, ליישר לו את הצווארון. שמעתי פעם ראש הישיבה שלי בוט, יפה הוא אמר, אתם יודעים שישוע בן נון, גם זה קשור לשבועות, ישוע בן נון זכה להיות הממשיך של משה רבנו, לא בגלל שהוא היה גאון גדול, או מוכשר גדול, או בקי גדול, או זכרן גדול, שום דבר. כתוב שיהושע, היו קוראים אותו כסיל, ככה מדרש אומר, מדרש מבעית. כסיל. היו קוראים לו כסיל, היו מזלזלים בו. והיה משקיעים לישיבה, מסדר את השולחנות, ואת הספסלים, ואת המחצלאות. אז בסוף מה רואים? הוצאת עיני יוכל פריח, יהושע בן נון שזכה להנהיג את ישראל, לא אף אחד אחר, והיו שם גאוני עולם וזקני ישראל, וכולם, כל אלו, לא נבחרו, מי נבחר? העמל, היגע, המבקש, השם יבוא אלו על מועד יהושע בן נון. אז אתה רואה שיהושע בן נון אפילו מוכשר לא היה. חוץ מכבודו קראו לו כסיל, אז הקדוש ברוך הוא בחר בו, פתח לו שערי החוכמה, כי ראה את ביקוש האמת שלו, ראה את הרצון האמיתי שלו. אז אמר פעם ראש הישיבה שלי, ההנגשה של המדרש, יהושע היה פורס את המחצלאות, אז הוא אמר, זה בדרך דרוש, בדרך רעיון, הוא אומר, הקרקע שעל האדם במובן מוטפורי, במשל, זה בדרך כלל הכוונה לעמידות שלו, לחוזק שלו, להרגשה הטובה שיש לו במקום. יהושע לזה היה דואג. יהושע היה גם דואג לא רק לספרים, לא רק לספסלים, דואג גם שהכף הרגל של הבחורים, של הלומדים, תנוח על מצע רך, שלא יהיה להם קשיים, שלא יהיה להם בעיות, היה מעודד אותם, היה דואג להם, וזה מה שגידו אותו והביא אותו עד שהביא אותו. כן נשמע חכם יוסף לקח, לא להתייאש מעצמו ולהאמין בעצמו, שבעזרת השם לדעת שהקדוש ברוך הוא רואה אותך, וסוף הכבוד לבוא. עשה דברים לשם פועלם, ודבר בהם נשמן, וסוף הכבוד לבוא, ושהוא מבטיח לך שסוף הכבוד לבוא. לכן החי וראי חזקו וימצאו לקראת ימי חג השבוע מתן תורה, בריבוי שקידת התורה, בלימוד תורה, בהתעלות מהעיפות, מהעיפות החומר, מההפרעות, מההצקות, להתגבר על הכל, השם יתברך יעזר לדבר כבוד שמו, שתזכו ונזכה לאורה של תורה, ולהיות מורה הוראות בישראל, להגיד תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון, מתנצל על הקיצור, בגלל שאני בדרכים, בדרך גם שמעתם את זה ברקע,